הקודמת דיברתי על על עובדות מול נורמות ועל הקשר המטואליסטי, ובשורש השמיני ראינו שם שיש לווים ועשים שמתקבצים לסוג משותף שנקרא גזרה, מצווה, קצת דיונים לשוניים עשינו שם, ובסוף סיימתי עם האופרטורים האדאונטיים הבסיסיים, חובה, אסור ומותר, וקצת על הקשרים ביניהם. ואמרתי שבהמשך אני אנסה להראות שהיחסים שנתפסים כיחסים פשוטים בעולם של לוגיקה דאונטית בהלכה לא עובדים בצורה כזאת, ואז אם מאמצים את ההסתכלות ההלכתית זה יכול לפתור בעיות שקיימות בלוגיקה דאונטית. אז עכשיו אני מתחיל את הפרק ההלכתי, וזה בעצם הבסיס בשורש השישי של הרמב״ם. אבל בתור רקע אני רוצה לפני כן צריך לגעת בשורש התשיעי, כי בעצם השורש השישי הוא סייג לתשיעי. לא יודע למה, איך הרמב״ם בדיוק קבע את הסדר של השורשים, אני לא יודע. לא, אני לא רואה סדר רגיוני ביניהם, אני הייתי בנהל את זה אחרת, כי יש קשרים ביניהם. פה עד אפילו הסדר, זאת אומרת, השישי מופיע לפני התשיעי, תשים אותו הרבה אחרי, אבל אחרי, השישי צריך לבוא אחרי התשיעי. לא יודע, לא ברור לי, לא מתאים לרמב״ם דרך אגב. הוא יודעים מאוד, מאוד שיטתי, מאוד מסודר, לכל דבר יש לו נימוקים. כל השורשים הזה זה בסך הכל להסביר לנו איך הוא בנה את מניין המצוות. דבר הוא עם רפלקסיה, והוא מסביר לנו, הוא מגדיר את הכללים. דווקא פה נראה איכשהו שהוא לא עשה משהו כזה סתם. לא יודע.
או שהוא לא למדת לעשות דעתו.
אה?
כן,
יכול להיות. בכל אופן, בשורש התשיעי...
זה הוא לא עשה בדרך? אם הוא היה כל פעם עבר מקום ו...
איפה הוא כתב את זה אני לא יודע. הוא כתב את זה בגיל די צעיר.
די צעיר, והבנתי שכאילו עבר בדרך.
אולי. בכל אופן, זה גם לקח. עדי נמצא בדרך, נודד מגירוש ספרד, לא גירוש ספרד, עוד לפני, אבל לא משנה, הם נדדו שמה, ותוך כדי זה הוא כותב חיבורים כאלה שהם בכלל עיוניים, מחקר עיוני כזה, זה אפילו לא ספר הלכתי, זה מחקר עיוני. אז אם את זה הוא כתב בדרך, זה בכלל לא ספר מוסר אמיתי. טוב, בכל אופן, בשורש התשיעי, אולי בלי זה הוא לא יחזיק מה... יש כאלה שזה לא...
זה הדלק.
זה הפוך, זה בדיוק, זה מה שנותן לו כוח לכל השטויות האחרות שהוא עושה. השורש התשיעי שאין ראוי למנות עליו עם והעשה, אבל הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם. זאת אומרת, אין ראוי למנות לאווים ועשים, הניסוח משונה קצת. אומר, זה תרגום מערבית דרך אגב, אז לכן אני לא יודע בדיוק מה מזה זה הרמב״ם ומה מזה זה המתרגם, אבל אין ראוי למנות עליו ועשה, אלא מה כן? את הדברים שמוזהרים מהם והמצווה בהם. מוזר ומצווה, כבר היינו בשורש השמיני, את השורש אחד קודם. מה היחד ביניהם? מה הוא מתכוון? זאת אומרת, דע שכל ציוויי התורה והזרותיה הנה הם בארבעה דברים. בדעות ובפעולות ובמידות ובדיבור. דעות, דעות בהקשר הזה זה לא כמו הלכות דעות. הלכות דעות של הרמב״ם זה הלכות מידות. זה לא דעות השקפות. אבל יש, זה, גם בחזל כבר זה מופיע בצורה כזאת, דעות רבות יש לבני אדם, וזה כל הדברים האלה, זה דעות, זה הכוון המידות, לא השקפות. אבל גם בחזל זה מופיע בשתי המשמעויות. אז גם פה משמש בדעות בתור השקפות, פעולות, זה המצוות המעשיות, מידות, זה מידות הנפש ודיבור. אלה ארבעת סוגי המצוות. גם פעולים וזרות, הם ארבעת הסוגים האלה. וזה שהוא ציוונו להאמין, דעת אחת מן הדעות, כמו מה שציוונו להאמין הייחוד ואהבת האל יתברך ויראתו. או שהזהירנו מהאמין דעה אחת מן הדעות, כמו מה שהזהירנו מהאמין האדנות לזולתו. פה מדבר על דעות, בדעות יש גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה. אז הוא עובר, וכן ציוונו בפעולה מן הפעולות. אז נביא דוגמה למצוות ודוגמה לעזרות. ואחרי זה הוא עובר למידות, להתנהג במידה מן המידות. כמו שמה שציוונו בחמלה ורחמנות וצדקה וחסד ואהבת לרעך כמוך וכו', שנאה ונטירה, ואז מאמר מן המאמרים לשבחו ולהתפלל וכו', מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מה זה כל מה זה כל ההקדמה המוזרה הזאת? למה זה לא מופיע בתחילת ספר המצוות? שיסביר, יש ארבעה סוגי מצוות, כל סוג כזה מתחלק למצוות עשה ומצוות. מה זה עושה פה פתאום בשורש התשיעי? הוא נוחת פה. אז פה יותר להבין, כשהוא אומר שלא ראוי למנות הלווים והעשה, ככה זה נפתח, אלא הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם. מה הוא מתכוון לומר? שאם יש כמה פסוקים שחוזרים על אותו ציווי, אז במניין המצוות זה יופיע כמצווה אחת. נכון? למשל, יש שתיים, אני גם כותב פה בהמשך, הרבה פעמים בא לשמור שבת, אז במניין המצוות הופיע מצווה אחת כזאת. למה? כי אנחנו לא מונים את הציוויים ואת העזרות, זאת אומרת, הפסוקים, המצווים והמזהירים, אלא אנחנו מונים את הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם, את התוכן של הציווי. לא את הציוויים עצמם, אנחנו מונים אלא את תוכן הציווי. אז אם יש להם 12 פעמים עם אותו תוכן, אנחנו מונים פעם אחת, כי אנחנו מונים את התוכן ולא את הציוויים. זה מה שהוא אומר. ולכן הוא נכנס פה לכל ההקדמה הזאת עם ארבעת הסוגים הזה, כי הוא רוצה להראות, אם היינו מונים את הציוויים ולא את התכנים, אז כל החלוקה הזאת לא רלוונטית. הציווי זה ציווי, מה זה משנה עכשיו? תוכן הציווי יכול להיות בדיבור, במידות, בפעולות, אבל הציווי הוא פסוק, פסוק שאומר לי לעשות משהו, לחשוב משהו, לא משנה. כל ההבחנות האלה באות להראות איזה סוגי תכנים יש. כי אנחנו מונים רק תכנים, ולא מונים מצוות.
אם זה ככה, נגיד, לא תבשל גדי בחל אדימו, אז כמה מצוות? אחד זה איסור אכילה, אחד זה איסור הנאה, אז הוא מונה את זה כמה פעמים?
פעם אחת.
לא, אבל אמרת שאם אתה הולך לפי התוכן, הרי בכל אחד יש תוכן אחר.
כן, אבל זה תוכן שנלמד מדרשה, מאיתור. הוא לא מונה דברים שנלמדים מדרשות. הרי זה כתוב בשלושת המקומות, לא תבשל גדי בחל אדימו. בגלל הכפילות חזל דורשים אכילה, נאה ובישול.
אז אם בסוף
אז זה דרשה, דרשות הוא לא מונה, זה השורש השני, הוא לא מונה דרשות. יש לו אגב מאמר מאוד ארוך במצווה קוף י' ג', זה מצווה בשר וחלב, ושם הוא מסביר למה את שלושת המצוות האלה הוא לא מונה ומה כן. ואת, אכילה...
אבל מה גור, הרי אם חזל אמרו לנו זה התוכן, זה התוכן שכתוב במקום הזה, התוכן הוא על אכילה,
אבל מה הוא שזה התוכן? הם דרשו, זה דרשה, זה לא פשט. הרמב״ם טוען שדרשה זה משהו אחר, זה לא פירוש לפסוק. אבל זה סיפור מסובך, תחיל במצוות עשה בלאו קופיות ג'. לאו קופיות ג' הוא בדיוק דן בשאלה איך למנות את מצוות הבשר בחלב ולמה. זה מאוד מעניין דרך אגב, זה דיון מרתק. אני לא יודע לדבר על הפעם. בכל אופן, אז בהמשך זה שורש מאוד ארוך. אולי דיברתי על זה כבר פעם. בהמשך
שהוא מתכוון לא למנות את הלווים והעשה עם זה, כאילו ששת ימים תעבוד, אז לא לספור את זה בתור מצווה, למרות שזה כתוב ככה.
הבנתי,
לא למנות את העשה עם והלווים כאילו בתור מצווה, זה לא כל מקום שכתוב לעשות משהו או לא לעשות, לא למנות את זה כאילו כמו ששת ימים תעבוד, אז הוא לא מונה ששת ימים תעבוד בתור מצווה. אין מצווה לעבוד ששת ימים.
למה? מי אמר? כתוב ששת ימים תעבוד.
נכון, אז אומר, אז חשבתי שמה שהוא אומר פה לא למנות אותם, זה רק אם יש איזה באמת תוכן ציווי.
אבל יש פה תוכן ציווי. למה זה שייך לשורש הזה? לא שייך לשורש הזה. לפי השורש הזה כן יותר למנות את זה. כתוב ששת ימים תעבוד, מצוות עשה לעבוד.
לא, זה מה שהולך להסביר.
יש ראשונים שכותבים שזה מצווה. יש בספר
שלא מדלג,
הוא אוסף. זה ספר מעניין, אתם מכירים את זה? יהודה לוי, הנשיא של מכון לב, פרופסור יהודה לוי. אז הוא כתב ספר שערי תלמוד תורה. זה חבר שלי, נדב שנר, ביקיר לי את הספר הזה, כי זה ספר מאוד משעשע. הוא מאנשי תורה עם דרך ארץ, מהדינוזאורים של תורה עם דרך ארץ. אז הוא תלמיד חכם. אז הוא אסף שם פרט ההתייחסורה, ולחוכמות חיצוניות, ולפרנסה, ספר בעצם קצת אנטי-חרדי. למרות שהוא פייני כזה, מאוד מקורב לכל גדולי הפוסקים והרבנים החרדים, הוא מאוד קרוב אליהם, אבל בעצם זה ספר לתורה עם דרך ארץ, שהוא מוקצה מחמת מיעוז בתפיסה החרדית המקובלת. עכשיו, האומנות הגדולה של הספר הזה, זה מה שהכי משעשע שם, זה שהוא הכל אוסף רק ממובאות, הוא לא אומר מילה משלו. עכשיו, אי אפשר להתווכח, מה יגידו לו שאסור, הוא לא אמרתי כלום שלי, יש אמבו אומר ככה, ואתה שבץ אומר ככה, וזה אומר ככה, רק מובאות. עכשיו, בכל המובאות הוא מסביר שמצווה לעשות מלאכה, וחשוב מאוד ללמוד חוכמות חיצוניות, ולעבוד לפרנסתך, וכל הדברים האלה, והוא קיבל הסכמות מהרב מגור, קיבל הסכמות, עכשיו, כל ההסכמות האלה, אתה רואה איך שהן כתובות, החבר'ה מתפתלים. כן, זה נכון שזה לא לדורנו, אבל כמובן הוא קיבט כאמיר גורנה בחוכמה רבה מהמקורות החשובים, אבל צריך לדעת שלדורנו זה לא בדיוק, וזה פשוט זה מרתק, זה ממש מרתק. אז הוא באחד הפרקים שם הוא מביא את המקורות האלה, איפה, אלה שמפרשים ששש כמתעשה מלאכה זאת מצווה.
הרמב״ם לא מונה.
לא. אני לא בטוח שזה מונה מצוות, כמו, אני לא זוכר כבר מה המקורות שהוא מביא, אבל אני זוכר שהוא מביא שם. הוא הספר את כולם, הוא דווקא ספר יפה עם הרבה מקורות רלוונטיים, זה ספר מעניין. בכל אופן, אז בחלק השני של השורש, בחלק השני של השורש זה מה שראוי שיחובר אל זה השורש, אני רק עושה בסוגריים מה שאני מספר, והוא כי זה שאמרנו שהוא ראוי שימנו העניינים המצווה בהם והמוזר מהם, הוא בתנאי שיהיה בעניין המוזר ממנו לאו בייחוד בכל עניין ועניין. או ראיה יאמרו אותם העתיקים, כן, מעתיקי השמועה, כן, מעבירי המסורת, שהוא הבדיל העניין קצתו מקצתו וחייב העזרה לכל אחד מהם. אמנם כשיהיה לאו אחד כולל עניינים רבים, הנה אז ימנה עליו ההוא לבדו, לא כל עניין ועניין מן העניינים שיכלול אותם עליו ההוא. וזהו לב שבכללות שאין לו קין עליו, כמו שנבהיר אותה. זאת אומרת שהוא בעצם אומר, מה זה לב שבכללות? למשל, זה שאמרו, זה כי אמרו, וזה כי אמרו, לא תאכלו על אדם. למשל, אמרו בפירושו, זה גמרא בסנהדרין, מניין לאוכל מבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה? תלמוד לומר לא תאכלו על אדם. דבר אחר, מניין לאוכל בשר קודשים קודם זריקת אדם שהוא בלא תעשה? תלמוד לומר לא תאכלו על אדם. לא תאכלו בשר ועדיין אדם במזרק. רבי דוסה אומר מניין שהם מברין על ההורגי בידין, אוכלים. תלמוד לומר לא תאכלו על אדם. רבי עקיבא אומר מניין סנהדרין שהרגו את הנפש שאין תואמים כלום כל אותו היום. תלמוד לומר לא תאכלו על אדם. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, עזרה לבן סורר ומורה מניין, תלמוד לומר לא תאכלו על אדם. הנה אלו חמישה עניינים, כולם מוזר מהם, והנה כולם נכללים תחת זה עליו. פסוק אחד שיש בו חמישה עניינים. אחרי זה יש תוספת מעניינת. ועוד אמרו, מניין שלא יתאום אדם כלום עד שיתפלל. תלמוד לומר לא תאכלו על אדם, לא תאכלו עד שתתפללו על דמכם. נראה ממנו זה דאורייתא, זה משונה, לא מכיר שיטה כזאת. נראה ממנו זה איסור דאורייתא לאכול לפני התפילה. מעניין, אבל לא מכיר שיטה כזאת.
למרות שאצלו תפילה זה לא, לאו דווקא, אחד מהם לא חשוב איזה, נכון? הוא לא, הוא כותב בהלכות תפילה, אני חושב שזה שמתפללים שלוש פעמים ביום,
זה
דרבנן לגמרי.
זה דאורייתא של תפילה, שיטת הרמב"ם.
כן, צריך לבוא שהיא תפילה, אבל הוא לא אומר, זה לא נוסח תפילה, יכול להיות שרק אמרת, לא יודע, ברכות השחר, או שאמרת איזה פסוק.
לא יכול לפני זה. אז אם אתה מחליט להתפלל רק מנחה או רק מהערב, אתה תהיה בצום. זה תמריץ להתפלל על הבוקר, להתפלל בנט. תמריץ להתפלל בנט, הרמב"ם הזה. בכל אופן, אז לא משנה, בכל אופן, זה מה שהוא אומר.
זה בעיה לעונן, הוא אסור בתפילה, אבל ברב הוא מחויב.
כן, אוקיי. נכון, אבל הוא גם פטור מה... אתה אומר שבלב הזה הוא יהיה מחויב. כן, טוב. מעניין. טוב, זה לא לפני תפילה, זה בלי תפילה. זה כמו הרמב״ם אומר שאסור לשוב למצרים. אז הרדב"ז שואל על הבלכות מלכים, הוא עצמו גר שם. הרמב״ם גר במצרים. זה הוא כותב שם מה שאסור. אז הוא אומר שאסור לשוב למצרים. הרמב״ם לא שב למצרים.
הוא רק בא לשם?
לא, לשוב למצרים כמה מארץ ישראל. הרמב״ם לא בא לשם מארץ ישראל.
זה מתקשר לבן סורר. לבן סורר זה מתקשר. לא תאכלו על אדם.
שבן סורר הוא מורה, אוכל וסובב, זולל וסובב, ואז מגיע לשפוך דמים או משהו כזה כנראה. אני לא זוכר, אבל אני חושב שזה היה הרב. זה הפירוש שם. בסופו של דבר, כשהרמב"ם מונה, הוא מונה רק את בן סורר הוא מורה. והעזרה אם היא לא תאכלו על אדם, כי הפסוקים הם פסוקי עונש. בן סורר. לא כתוב שם שאסור. כתוב כי יהיה לאיש בן כן וכו', ולקחו אביו ואמו על הזקנים שבשר או משהו כזה והרגו אותו. זאת אומרת זה רק פסוקי עונש, אין שם איסור. אז הגמרא שואלת מאיפה העזרה? העזרה אם היא לא תאכלו על אדם. אוקיי? בכל אופן, אז רבי יוחנן פרלה שואל, יש סתירה בין תחילת השורש לסופו. כי בתחילת השורש הרמב"ם אומר שמונים את התכנים ולא את הציוויים. אם חוזרים על אותו ציווי הרבה פעמים ותוכן אותו תוכן בהרבה ציוויים, אז מונים מצווה. בחלק אומר הפוך, שאם יש ציווי אחד שיש לו חמישה תכנים, עונים פעם אחת, אז זאת אומרת שהולכים אחרי הציוויים, לא אחרי התכנים. זה אותו שורש עצמו, החלק הראשון סותר את החלק השני. ונשאר בצריך עיון, רבי רוחם פרלה. תלה עליו, כי התשובה היא ממש פשוטה. ברור שמה שצריך זה שניהם, כמובן. אבל בשביל שהמצווה תימנה, אז צריך שיהיה לה לב מיוחד, ושיהיה תוכן מיוחד. אם חסר פסוק נפרד, אז לא מונים, ואם חסר תוכן מיוחד, אבל יש פסוק, אז גם לא מונים. זאת אומרת, בשביל שהדבר יימנה לחוד, כשמה עצמאית, צריך שיהיה לו פסוק, וצריך שזה יהיה תוכן עצמאי. זאת שיטת הרמב״ם כאן, אוקיי? זה הכפילות הזאת בין תוכן לבין ציווי, אז זה אני חושב שדיברתי גם פעם, יש מאמר של רבי רחום וסרמן, מאמר על התשובה, והוא כותב שם שבכל, הוא מביא מהרמח"ל, שבכל מצוות עשה ולא תעשה יש שני היבטים. היבט אחד זה, נגיד במצוות עשה, היבט אחד זה לציית לציווי, לקיים את הציווי, והיבט השני זה התוכן, למה הצטווינו? נגיד שמירת שבת. אז יש את החובה לציית לתורה שאומרת לשמור שבת, ויש את הערך שיש בשמירת שבת עצמה, למה התורה מצווה את זה? כנראה שזה נותן משהו. אז יש גם את התוכן, את הערך של העניין, וגם בלאווים. יש את ההיבט של המרד נגד הציווי, ויש את הבעייתיות במעשה, שלכן הצטווינו לא לעשות אותו. עכשיו, בעצם שני החלקים האלה שיש, שהרמב"ם כותב כאן, נדמה לי שהם כנגד שני החלקים שיש בכל מצווה. לכל מצווה יש ציווי, אבל יש גם תוכן. הציווי בא להגיד לך, אתה מצווה, והתוכן אומר, המעשה הזה הוא בעייתי. אז אם אני יודע שמעשה מסוים הוא בעייתי, אבל אין ציווי, אז הוא אמנם בעייתי, אבל מצווה דאורייתא אי אפשר למנות פה, שאין ציווי. אבל גם דבר שיש עליו ציווי, אבל אין לו תוכן מובחן בפני עצמו, אלא זה כבר נמצא במקום אחר, שוב פעם לא נמנה, כי צריך את שניה. בכל אופן, זה השורש התשיעי. השורש השישי מסייג את השורש התשיעי. הוא אומר ככה. השורש השישי, שהמצווה שיהיה בה עשה ולא תעשה, ראוי למנות עשה שבה עם מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה. זאת אומרת, אם יש מצווה מסוימת, מעשה מסוים, שיש לי גם לאו וגם עשה, אז מונים את שניהם. על זה לא חל השורש התשיעי. זאת אומרת, למרות שזה כפול, איך יכול להיות סיטואציה של לאו ועשה הם כפולים? למשל, שמירת שבת. שמירת שבת, יש מצוות עשה לשמור שבת, לשבות בשבת, ויש איסור לא תעשה כל מלאכה. התוכן הוא אותו תוכן. שביתה בשבת פירושו אי עשיית מלאכה. והאיסור לעשות מלאכה גם הוא אי עשיית מלאכה. אוקיי? אבל זה לאו וזה עשה. זאת אומרת, הרמב״ם פה גם כן יש כפילות. לכאורה השורש התשיעי אומר שצריך למנות רק מצווה, רק אחד מהם. אומר הרמב״ם לא. אם הכפילות היא בין לאו לבין עשה, למרות שהתוכן חופף, אבל הציווי הוא לאו ועשה, אז כן מונים. אגב, יש פה חידוש נוסף. במשפט הראשון של הרמב״ם, צריך לשים לב טוב. הרמב״ם מדייק בלשונו. הוא אומר, המצווה שיהיה בה עשה ולא תעשה, ראוי למנות עשה שבה עם מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה. זה גם חידוש. את א', החידוש הראשון שלא חל פה השורש התשיעי. את כפילות בין לאו לבין עשה, זאת לא כפילות. מונים את שני הצדדים. ב', היה מקום להגיד שגם אם מונים את שניהם, אבל נמנה את שניהם בתור לאו. למה? כי הרי סך הכל מצווה לשבות בשבת זה רק לא לעשות מלאכה. מה זה משנה אם אומרים את זה בשפה פוזיטיבית או שפה נגטיבית? תכלס זה מטיל עליי חובה לחדול, לא חובה לעשות, חובה לא לעשות מלאכה, נכון? אז זה שכתוב פעמיים לאו ועשה, אז חידוש אחד אומר הרמב״ם, לא חל פה השורש התשיעי, זה לא נקרא כפילות, מונים את שניהם. חידוש שני, הלאו נמנה עם הלאווים ועשה נמנה עם מעשים. גם זה חידוש. כן? כי מי אמר שזה לאו ועשה בכלל? אולי זה שני לאווים? הרי שני הלאווים אומרים לך לא לעשות מלאכה. מה זה משנה באיזה שפה הם משתמשים? התוכן הוא תוכן שלה. אם אנחנו הולכים אחרי התוכן, זה קצת קשור לשורש התשיעי, אם אנחנו הולכים אחרי התוכן, התוכן הוא תוכן שלה. מה זה משנה זה כתוב בשביעי תשבות? מה זה תשבות? תשבות זה לא תעשה מלאכה, זה נקרא לשבות. אתה אמר לו למנות את זה בתור לאו? מה זה משנה אם זה כתוב בשפה פוזיטיבית? הרמב"ם אומר לו, למרות שזה כתוב, בגלל שזה כתוב בשפה פוזיטיבית, אז אנחנו מונים את זה כעשה, לא כלאו. זאת אומרת, זה חידוש נוסף. יש שני חידושים במשפט הפותח פה. חידוש אחד שלא חל פה עניין הכפילות, חידוש שני שזה כפילות בין לאו לבין עשה. זה נמנה עם מעשים וזה נמנה עם הלאו. שניהם חידושים.
כי
אני לא יודע איזה מהם חידוש יותר גדול.
כי יכול להיות שיש פה בעצם בספר המצוות יש שני ספרים. כמו שידוע למשל שיש תרי"ג מצוות וכל המונים הגיעו לתרי"ג בדרך זו או אחרת, גם פה כל המונים ידעו שיש רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. אז זה בעצם שני ספרים ושתי ספירות נפרדות. אז אם מופיע ציווי אחד בלשון עשה ואחד בלשון לא תעשה, אז אחד בספר הזה ואחד בספר הזה.
למה? ואני אשים את שניהם בלאבים ואז אני אארגן את המספר.
אבל בדיוק, הציווי נועד בשביל שיופיע גם בספר של העשה.
מי אמר? למה? הרי בסופו של דבר מה שהוא מצווה עליי, הוא מצווה עליי לא לעשות מלאכה, נכון? הרי זה תוכן הציווי, מה משנה באיזה שפה אומרים את זה? אם זה היה כתוב באנגלית, אז גם כן היו עונים מצווה שלישית. הרי בסך הכל זה שינוי שפה שאומר את אותו תוכן. אם זה אותו תוכן, אז למה למנות את שניהם? הרי זה אותו תוכן, זאת כפילות. אם יש כפילות בתוכן, אז לא מונים, זה השורש התשיעי. ואם כבר כן, הרי זה אותו תוכן, אז איך יכול להיות שאחד הוא לאו ואחד הוא עשה כששניהם אומרים אותו דבר? אז באיזה מובן זה לאו וזה עשה? איזשהו כתוב בשפה פוזיטיבית, בסתם צורת ביטוי.
אבל זה היה בעיה תהליך, ברור ששניהם מונים אחד, אז לא היה מונה את שניהם.
אוקיי, לכן אני אומר, יש פה חידוש כפול, יש קשר בין החידושים, אבל זה עדיין חידוש כפול. זה חידוש כפול, וצריך להסביר כל אחד מהדברים האלה. עכשיו, כמובן, שאם אני אסביר למה זה לאו וזה עשה, ושיש הבדל ביניהם, זה כמובן גם יסביר למה מונים את שניהם, וזאת לא כפילות. לכן ברור שאם אני אסביר את החידוש השני, זה יסביר גם את הראשון. אוקיי? אז זאת הכותרת. דע שהדבר האחד יהיה בו עשה ולא תעשה על אחד משלושה פנים. זאת אומרת, יש שלוש אפשרויות שיהיה כפילות בין לב לבין עשה. אם שיהיה מעשה מן המעשים מצוות עשה, והעובר עליו יעבור על מצוות לא תעשה, כמו שבת ביום טוב, מלאכה בשבת וביום טוב, שיש איסור לעשות מלאכה וחובה לשבות גם בשבת וגם ביום טוב, ושמיטה, גם בשמיטה יש חובה לשבות ממלאכה, מלאכת הקרקע, ויש איסור לעשות את מלאכת הקרקע. שעשיית מלאכה בהם מצוות לא תעשה, והמנוחה בהם מצוות עשה. שמנוחה זה אי עשיית מלאכה. מה ההבדל? כמו שהתבהר, וכן תענית צום כיפור מצוות עשה, והאכילה בו מצוות לא תעשה. אז זה סוג אחד. זה הסוג הכפילות הרגיל שעליו אנחנו נדבר, כי זה באמת פשוט להגיד את אותו דבר בשני סוגי משפטים, בשני סוגי אמירות.
ואף על פי כן יש את
זה, ואף על פי כן הרבה אומר זה לא כפול, ומונים את זה עם מעשה ודה עם הלאו, ונצטרך עוד להסביר את זה. אחרי זה אומר הסוג השני, ואם יהיה, ואם שיהיה לאו שקדמו עשה, זה עוד סוג של כפילות, לאו שקדמו עשה. מה זה לאו שקדמו עשה? כמו אומרו באונס ומוציא שם רע, ולא תהיה לאישה שהיא מצוות עשה, ואמר אחר כן לא יוכל שלך כל ימיו, וזו מצוות לא תעשה. כן, זאת אומרת פה
למה שאין פה שום כפילות,
יש
פה כלום, מה פה
הבעיה? תכף אני אעיר על זה משהו, אבל מה הוא אומר? בעצם יש מי שאונס, כן, הוא מוציא שם רע, אז הוא צריך לשאת את הבחורה לאישה, לפחות אם היא רוצה. אבל צריך לשאת אותה לאישה. אחרי שהוא נושא אותה לאישה, אסור לו לגרש אותה. עכשיו, האיסור לגרש הוא לאו שקדמו עשה. כי קודם כל יש מצוות עשה לשאת, ורק אז חל עליו האיסור לגרש. שמואל שואל, טוב, למה זה בכלל כפילות? הדוגמה הקודמת של שבת, זה ממש כפילות, זה אותו תוכן, רק כתוב פעמיים. פה זה לא אותו דבר, זה מצווה לשאת, וזה איסור לגרש. כנראה שהוא מבין שבסופו של דבר המצווה היא להיות נשוי. איך עושים את זה? הצד החיובי זה לקדש אותה, הצד השלילי זה לא לגרש, אבל בעצם בסופו של דבר זאת אותה מצווה. אתה צריך להיות נשוי לה, זה הכל. תדאג לזה שתהיה נשוי לה. איך? לגרש, לקדש, ואחרי זה גם לא לגרש. כנראה, אחרת באמת זה לא ברור למה יש פה כפילות. ואם שיהיה לאו קודם ואחר כך יינתק לעשה. כמו אומרו, לא תיקח האם על הבנים, ואחר כן שלח תשלח את האם. זאת אומרת, פה יש בעצם לאו, שקודם זה היה עשה, שאחרי זה בא לאו, שבא לשמר את העשה. זאת אומרת, אל תעבור על הלאו, זה בא לשמר את ההישגים של העשה. כן, נסעת אותה, עכשיו אל תגרש אותה. בסדר? חור שחור כזה, זאת אומרת, נתקעת איתה לכל החיים. עכשיו, בסוג השני, זה לאו הניתק לעשה. לאו הניתק לעשה, כמו לא תגזול. אז אני גזלתי, אז יש על המצווה והשאיל את הגזלה אשר גזל. אבל המצווה הזאת היא רק למי שגזל. אז קודם כל יש את הלב, אם עברתי על הלב, יש על המצוות עשה שמתקנת את הלב, הוא נותר. כי לא תוציאו ממנו עוד בוקר, וכל הנותר ממנו עוד בוקר, באש תשרופו. אז באש תשרופו זה מצוות עשה. אז מי שעבר על האיסור של נותר. אוקיי? אז העשה מתקן את הלב, זה לב הניתק לעשה. אגב, יש כל מיני סוגים של לב הניתק לעשה, וזה גם כן לא מדש... גדול, לא, אני לא אכנס אליו כאן. זה, זה, זה כותרת, זה סוג שלישי, אבל הסוג השלישי הזה מתחלק בעצמו לכמה. יש שלב שנתקוע כתוב לעשה, יש שלב שניתק לעשה, יש כל מיני, כל מיני סוגים. בכל אופן, אז הוא אומר, אז זה שלושת הסוגים. בכל מין מאילו ראוי שימנה עשה שבו, בכלל מצוות עשה, ולב שבו, בכלל מצוות לא תעשה. עוד פעם, שני החידושים האלה שהוא כתב בכותרת. כי בביאור אמרו חכמים בכל אחת מהן שאין מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והרבה פעמים יאמרו עשה שבה ולאו שבה. זאת אומרת, רואים שיש בזה גם מצוות עשה וגם לאו. אז חכמים מתייחסים לזה כשני סוגי מצוות. מה זה? תראו, בביאור אמרו חכמים בכל אחת מהן שהן מצוות עשה ומצוות לא תעשה. זה ראיה לאיזה משני החידושים של הרמב״ם.
איך המשפט?
ש... כי בביאור אמרו חכמים בכל אחת מהן שאין מצוות עשה ומצוות לא, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. בכל זוג כפול כזה רחמים תמיד אמרו זה מצוות עשה וזה מצוות לא תעשה. זה ראיה לשני החידושים, גם לזה שיש פה שתי מצוות, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה שתי מצוות שונות, בית שאחת היא עשה ואחת היא לא תעשה, נכון? שני החידושים, גם שזה שתי מצוות וגם שאחת היא עשה ואחת היא לא תעשה. והרבה פעמים יאמרו עשה ולא, זה כבר יותר מתמקד על החידוש השני. זאת אומרת ששתי המצוות האלה, אחד היא עשה ואחד היא לאו. לא כתוב שזה שתי מצוות, אבל אומרים שזה עשה וזה לאו. כן, ממילא זה כבר שתי מצוות, נכון בדיוק. והרבה פעמים יאמרו עשה שבה ולאו שבה, והוא דבר מבואר שעניין הציווי בהם זולת עניין האזהרה. זה מחזיר אותנו לשורש השמיני שדיברנו בפעם הקודמת. נכון? ציווי והאזהרה, שזה שני חלקים שבעברית נקראים גזרה. ביחד. ובערבית זה נקרא ציווי, כי אין להם מילה בשביל זה. ושניהם שני עניינים נבדלים. ציווה באחד מהם, והזהיר מן האחר. ציווי והזהרה זה שני דברים. יש להם שורש משותף, אבל זה שני דברים. נפרדים. ולא טעה בשורש הזה שהוא מדב. כאילו, זה שורש מוסכם. בסדר? יש ברמב״ם בכלל, זה אפשר לדייק בלשונו בכמה מקומות. הרמב״ם יש לו שני קריטריונים לאיזה שורשים הוא מביא. יש לו יותר מ-14 כללים שעומדים בבסיס מניין המצוות. מה הוא מביא ב-14 הכללים שלו? אחד משניים. או דבר שהוא לא טריוויאלי, או דבר שהוא לא מוסכם. גם אם הוא כן טריוויאלי. יש דברים שבעיניו הם פשוטים ביותר. ומה לעשות? בהג כתב לא ככה. אז אני צריך להסביר שבהג טועה. אז אני מביא שורש כזה, למרות שזה טריוויאלי. יש לפעמים שורשים שלא טעה שום אדם, כמו השורש הזה. אבל זה לא טריוויאלי. כי עשה ולא תעשה זה לא כפילות. אז הרמב"ם מקדיש גם לזה שורש. אפשר לראות במקומות מסוימים, הוא אומר, זה לא כתבתי כי זה ברור לגמרי, אז לכן לא עשיתי מזה שורש. זאת אומרת, רואים שיש לו שני הקריטריונים האלה, כשהוא אוסף את השורשים. הוא היה עם רפלקסיה מאוד חזקה הרמב"ם, כל דבר אצלו מחושב. לכן התפלאתי קצת על הסידור של השורשים אצלו. עכשיו, הרמב"ן כבר מאיר על זה, וזה אגב גם מופיע בעוד כמה שורשים, שהראייה הזאת של הרמב״ם היא בעייתית. לחלק הראשון שזה עשה וזה לא תעשה, זה ברור, זאת ראייה טובה. הוא עשה שבא, לאו שבא, מצוות עשה, מצוות לא תעשה. אבל לזה שזה שתי מצוות, הראייה היא בעייתית. כי חזל כשהם אומרים מצוות עשה ומצוות לא תעשה, לא בהכרח מתכוונים לדבר על מניין המצוות. אנחנו אומרים, זה שתי מצוות. השאלה כמה למנות ואיך למנות, יש כללים, איך מונים. חזל בכלל לא עשו במניין המצוות. דיברתי על זה פעם, אני חושב, האח של הגרא מבפר מעלות התורה. אז הוא מביא שם בשם אחיו, בשם הגרא, או על אחיו, לא בשם אחיו. הרי כידוע, הגרא לא היה משהו שהוא לא נגע בו. אין חיבור שאין הערות בצד של הגרא. חוץ מדבר אחד, מניין המצוות. מניין המצוות הוא לא נגע. שום מקום, אין שום... אלה שמבינים, אני לא מכיר את כל הגרא, אבל בדקו, אין שום התייחסות של הגרא למניין המצוות בשום מקום. אז האח של הגרא אומר שהגרא לא התנסק עם זה, כי אין זה שום נפקא מינה. לא מעניין את אף אחד, מה זה משנה מניין המצוות, קרה מניין המצוות אחר. יש מצוות דאורייתא שלא נמנות, ועדיין הם דאורייתא ומלכים על זה והכל. ויש מצוות שהם, זה כל מיני כללים פורמליים כאלה שאחראים על איך מונים מצוות. זה לא נקבע בהכרח לפי מעמד הלכתי של המצווה. זה דאורייתא דרבנן או משהו כזה. זה אולי השורש הראשון. זה דאורייתא דרבנן. אבל רוב השורשים הם שורשים של מיון. ושל הגדרה איך בדיוק סופרים את ה-613. וזה לא שורשים הלכתיים.
למה באמת הרמב״ם מגיש כזאת
עבודה? אז הרמב״ם למשל הוא מסביר. היה שהוא היה אפלקטיבי, אז הוא מסביר כל דבר שהוא עושה. אז הוא אמר, הוא היה צריך שלד ליד החזקה. הוא עבד בצורה מאוד שיטתית, אז הוא תכנן לעשות את היד החזקה, הוא חשב רחוק. איך הוא עשה את זה? מתחיל בגיל 17. נתן פירוש המשנה. ופירוש למסכתות לגמרא, כנראה היה לו כמעט לכל השס, אבל לא נשאר הרבה. יש בידינו רק שתי מסכתות ממני של הרמב״ם. ראש השנה יש פירוש שלו שיצא, ועוד אחד או שניים. אבל הוא פירש את המקורות, את הגמרא ואת המשנה. אחר כך הוא רצה לזקק מזה ומספרות הגאונים ומכל המדרשי הלכה וכל הדברים האלה, בירושלמי זה, הוא רצה לזקק את היד החזקה. אבל איך עושים את זה? קודם הוא מתאר בהקדמות. איך עושים את זה? אני צריך מפתח. איך לסדר את ההלכות? למיין את ההלכות. הוא עשה מיון מחדש. לא, לא, רגע, אני מסביר, לא, 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 הוא היה צריך למיין את היד החזקה. מה הוא עשה? הוא לקח את כל הנושאים ההלכתיים וחילק אותם ל-14 ספרים, וכל ספר מחולק לתת נושאים, כשהוא וידא, זאת חלוקה שלו, הוא הגדיר את החלוקה הזאת, כשהוא וידא בתוך כל, זאת אומרת, שסך הכל, כל הדברים האלה יחסו את כל מניין המצוות. אבל בשביל לראות את זה, אתה צריך לדעת מה מניין המצוות. אתה לימנות את המצוות, כדי לראות שכיסיתי הכל. איך אני יודע שכיסיתי הכל? אני פשוט נוסף את כל המצוות, מחלק אותם, אני רואה שיש לי מספיק סעיפים שכיסיתי את הכל, והכל בסדר.
אבל זה דברים, חלק גדול, חלק קשור למצוות. חלק מהחובות וכל
הנושאים הם תמיד מצוות. יש אחרי זה פרטים נלווים. מנהגים, תקנות דרבנן, ההלכות למשה מסיני, והם תמיד סביב מצוות. הכל זה מצוות, הכל סביב מצוות. אז מצוות זה השלד של היד החזקה. לכן בתחילת כל ספר ביד החזקה הוא מונה מניין המצוות הקצר. הוא מונה איזה מצוות יפורטו בספר הזה. למה? כי הוא לוקח מספר המצוות את המצוות, משבץ את מצוות ריש ואת מצווה שין גימל ואת מצוות זה בהלכות, לא יודע מה, מחלות אסורות. אז הוא מסביר את זה שם. עכשיו הוא יודע שאלה מחוסים. את האחרים הוא לוקח בהלכות. הוא רואה שאת כל 613 יתרוקן. אתה פשוט יכול לעשות את זה פיזית. קח את המצוות, תמיין אותם פה, כל אחד בספר, תראה שלא נשאר לך אף אחד בסל. אז חיסול. אז אתה צריך בשביל זה בעניין מצוות, נכון? אבל זה לא גמר. איך מונים מצוות? איך מחליטים מי תראה גם מצוות?
זה לא מבטיח מחסה את הכל. כי יש על המצוות שהן לא בעניין המצוות בגלל הכללים, ועדיין צריכים להיות בתוך ספר ההלכה.
אבל הם לא בגלל הכללים, כי הם כלולות כבר במצוות אחרות, אז אין בעיה. זה ייכנס כבר עם המצוות האחרות. לא יתווספו נושאים, זה בדיוק הנקודה. הכללים האלה הם כללי מיון רובם. אז לכן הם בעצם אומרים, למה אני לא מונה את זה? כי זה כבר נכלל שם, או כי זה פרט שם, או כי זה אופן מימוש אחר של כל מיני כללים כאלה. אבל שום נושא לא תפספס. זה בדיוק הנקודה. אגב, זאת אחת הסיבות שהרמב״ם למשל מקפיד יותר על כללי מיון מאשר אחרים, כי מבחינתו הערך של מניין המצוות הוא מתודולוגי. אז מבחינתו משהו מחפש רק סעיפים ליד החזקה, הוא, זה לא שאלה מהותית. זה לא משנה אם זאת מצווה או לא מצווה. זה עניין, פשוט אני צריך לחסות את היד החזקה. עכשיו, בשביל לעשות את זה, אני צריך את מניין המצוות. איך עושים את מניין המצוות? עד הרמב״ם, הרמב״ם כותב את זה. עד הרמב״ם, מי שעשה את זה, זה היו פייטנים שלא יודעים ללמוד. הוא צוחק עליהם, הרמב״ם. חוץ מבאג, יחיד.
לא מבטיחנו שהוא לא ישכח סוגיות השעת. זה שהוא מנה את כל המצוות, יש הרבה סוגיות שלא קשורות למניין המצוות. כל הבא במציע, כל הבא,
אתה עובר על כל... אתה עובד הפוך. כשאתה בונה את היד החזקה, אתה בונה את זה טופ דאון. זאת אומרת, אתה קודם כל בונה את הכותרות. בסדר? את הכותרות אתה צריך לראות שכיסית את כל המצוות. אוקיי? עכשיו, בנית את כל הכותרות ותת הכותרות. עכשיו אתה הולך ואתה עובר על כל השעס. עם כל הגאונים, ועם כל מדרשי ההלכה, והירושלמי, והכל, ומשבט את זה כל אחד בתוך הכותרת שלו. יש לך כבר מבנה מוכן. ואתה משבט, וכך אתה לא מפספס כלום. עכשיו, יכול להיות שהוא פתאום נתקל באיזושהי סוגיה שהוא לא יודע איפה לשבט, אז הוא הוציא עוד ספר, כנראה שהמיון לא היה שלם. אבל המשחק הזה בין שני הצדדים האלה יצר את ה... דיברתי פעם על הפרויקט של הרב, אבל זה פרויקט בלתי נתפס. ואת האיש הזה לבד, על יד העבודה שלו כרופא ופילוסוף והנדודים, מה שדיברת אותו, כן, כל הדברים שהוא עשה, האיש הזה עשה עבודה שלא נעשתה בכל תולדות ההלכה. כן, ובלי מחשב, פרויקט פשוט. הכל, והאיש ידע הכל. אתה לא מאמין, זה בלתי נתפס לחלוטין. האיש הזה הוא פשוט בלתי נתפס. זאת אומרת, זה לא, זה איש שאתה עומד מולו, אתה פשוט לא מבין מול מה אתה עומד. באמת, זה ממש לא נתפס. והכל הוא מכיר, אתה רואה במורה נבוכים, קראתי את ספרי הצבא והאריסטו, והכל, ורפואה, הוא היה מומחה לרפואה, והוא עבד בתור רופא, לא רק למד רפואה. הוא היה הרופא של הסולטן, אי אפשר להבין את זה. עכשיו, הוא עשה את הקודקס ההלכתי היחיד בכל תולדות ההלכה. עכשיו, קודקסים, מי שמכיר, קודקסים בעולם, יושבים על זה קודקסים. במדינת ישראל הושיבו על הקודקס האזרחי, הושיבו סוללה של איזה 20 מומחים, אני לא יודע כמה, עם כל מיני עוזרים, ועם המחשבים, ועם הכל, הם עבדו על זה, אני לא יודע כמה, שנים רבות, אומנם נכון שהם לא עשו רק את זה, זה אנשים שעסקו גם בדברים רעים, שנים רבות, ובסוף איכשהו יצא קודקס אזרחי, וגם כן לא ברור אם כיסו את הכל, או לא כיסו את הכל, וזה רק החלק האזרחי. כשבעולם המשפטי, זה יותר מסודר משהו בעולם ההלכתי. יש פסקי דין, יש מפתחות, יש, אתה יודע, יש מספר סופי של, של בתי משפט, אתה יודע בדיוק על איזה חומר אתה צריך לעבור. פה יש מיליון ספרים, גאונים, ופה, וזה גמרות, ומדרשי הלכה, וזה לא מסודר, אתה לא יודע מי מתייחס למה, זה לא, הרי זה נורא אסוציאטיבי, סוגיות הגמרה, יש הרבה הלכות שהוא לומד מתוך הווה אמינות של גמרה. מה הווה אמינה? הוא מסביר בתשובות, אז רואים את זה. זאת אומרת, הוא מוכיח בכל מיני מקומות, הוא מוכיח הוכחות, למשל אני זוכר את התשובה על הלכות אישות. שואלים אותו, הרי קדושי כסף מדברי סופרים, הוא אומר בתחילת הלכות אישות. אז הוא מסביר, זה יש לשורש השני, שם הסברתי שדברים שהם יוצאים מדרשה, אז זה מדברי סופרים. ואז הוא אומר בתשובה, הוא עונה, לא זוכר אם מישהו שאל אותו, שהוא עונה ביוזמתו, רגע, אבל גם, גם שטר מלמד, לא, גם, גם, כן, גם שטר, נלמד שהקיש הוויה ליציאה, זה הקש. יש שטר לגט, אבל שטר קידושין, שטר דרכים האישה נקנית, זה הקיש הוויה ליציאה. אז הקש זה גם דרשה. אז למה שמה מניתי את זה? כך שואל הרמב״ם על עצמו. זאת אומרת, למה זה נקרא דאורייתא? כסף זה דברי סופרים, אבל שטר זה דאורייתא. אז הוא מסביר מאיזה הווה אמינא של גמרא, שממנה יוצא בבירוש זה דאורייתא. לכן אומר, זאת אומרת, יש מוטציה. זה ממש מוטציה. בכל אופן, אז מה, וכל זה, תראו, בצורה נורא סיסטמטית, שאולי זה אפילו עוזר, זה נורא מרשים, אבל יכול להיות שזה מה שעזר לו לעשות את זה. כי כשאתה עכשיו רוצה לאסוף את אוסף המצוות, איך תוודא שאתה במצוות לא תפספסת כלום? המצוות יעזרו לך איך לוודא שלא תפספס כלום ביד החזקה. אבל איך אתה יודע שכיסית את כל המצוות? אז גם בשביל זה צריך לעבור על כל השעץ וכל הדברים האלה, אבל עדיין, איך תבנית, אתה צריך לבנות את התרי"ג, בעשר אצבעותיך, מי הם התרי"ג? מאוד לא פשוט. תנסו פעם לעבור על התורה. תסדרו לעצמכם תרי"ג מצוות, רמ"ח ושס"ה, לא תצליחו. לא תצליחו. תצטרכו לשחק שבצנה כזה, להזיז את האול, להכניס את זה. לא תצליחו. עכשיו, הרמב״ם רוצה לעשות את זה בצורה סיסטמטית, לפי כללים מחייבים. לא סתם, הוא לא משחק משחקים. הוא מנסה לבנות בצורה סיסטמטית את העניין שיהיה נכון. הוא גם תוקף את קודמה, אבל זה צריך להיות מבוסס. מה הוא עושה? הוא הולך עוד צעד אחד אחורה. דיברנו, היד החזקה, צריך ספר המצוות, זה השלד. בשביל לבנות את ספר המצוות, צריך את השורשים. השורשים מסבירים איך אנחנו מגדירים את המצוות. מה ייכנס למניין המצוות, מה לא ייכנס למניין המצוות. והשורשים עצמם, זה גם כן, צריך להוכיח אותם, צריך להראות אותם. כל הדברים האלה, כל זה זה עבודה מאוד סיסטמטית, מההתחלה לסוף, בשני פסים. כן, הוא בנה את השלד של היד החזקה, צריך לעבור עוד, שזה צריך לעבור על כל השס ועל כל המשנה ועל כל, כדי לראות שאתה לא מפספס כלום. ואז הוא חזר חזרה, אחרי שהוא בנה את השלד, והתחיל לאסוף את כל המקומות ולשבץ אותם בתוך השלד. זה כנראה נעשה בשני פסים. אוקיי? וזה באמת עבודה מדהימה. וכל זה אדם בודד שעסוק במאה אלף עניינים, בלי מחשבים, ליד רפואה, פילוסופיה, הנהגה ציבורית, נדודים, גלויות, כל מיני דברים. ומריבות כמובן, שהחרימו אותו גם. פשוט אי אפשר להבין את זה. אני לא יודע, לא מבין איך בן אדם מצליח לעשות דבר כזה. זה באמת בלתי נתפס.
אולי יש לזה עוד סיבה שהוא רצה לוודא שחזל מתייחסים לכל הפסוקים ולכל המצווה שמופיעים בתורה, כי אין לך הבטחה שהם יתייחסו לכל זה עשה ולא.
אני לא בטוח שהוא מוודא את זה, אני חושב שזה לא קיים. זה באמת לא קיים.
לפחות לפשט של, לא דרש, אבל לפחות הוא לוקח את כל העשה ועליו שמופיעים בתורה. אני מניח שהוא עבר לתורה.
אני לא בטוח שכל
מוודא. אבל זה מבטיח לנו שאין
למשל שביטת בנו כתוב מפורש בתורה. לא רק שזה לא מופיע בתור מצווה מנויה, אלא אף אחד לא מזכיר את הדין הזה בכלל, כדין שאין דין כזה, שביטת בנו. יש שביטת בהמתו. שביטת כלים זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אבל שביטת בנו, שמופיע באותו פסוק. אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך וכן, כל ה... אין. יש רשב"א בתחילת פרק מי שהחשיך בשבת, שהרשב"א מצביר על שיגמרה בפרק כל כתבי הקודש, שזה כנראה מדין שביתת בנו, והמגן אברהם מביא את זה להלכה, זה המקור לשביתת בנו, פסוק מפורש. כתבתי על זה פעם מאמר על פסוקים עקורים, פסוק שכתוב, אף אחד לא מתייחס אליו, אין הלכה כזאת, פסוק מפורש, אבל אין גמרה. ראשונים יש את הרשב"א, אבל אין באמת מקור הלכתי רציני, אז אין הלכה כזאת, אין בהלכה שביתת בנו. היום מי שיש לו שומר שביתת בנו לא עבר איסור. פסוק מפורש בתורה.
אולי זה משהו שהיה במסורת, כאילו זה לא עניין.
יכול להיות, אבל זה...
זה היה נכנס.
לכן לא, אבל אני לא בקשר למה... איך
נותנים לבן הזה להדליק את האור?
מה?
נותנים לבן הזה להדליק
את האור? זה בעיה אגב, אסור לעשות את זה, כי זה ספייה בידיים. שביתת בנו אין איסור, אבל ספייה בידיים...
אם לא היה כתוב...
ספפה לו איסור בידיים, זה איסור תורה.
אם לא היה לו את הפסוק של את המצוות ניתנו לו למשה מסיני, והרמח והשסה, נראה לי שיוצא להם 700.
נכון, ויוצא להם 2000, לא יודע כמה יוצא. זה בדיוק הנקודה. התרייג הזה נותן לך אינדיקציה, הוא נותן לך מסגרת, שבתוכה אתה צריך לשחק, אחרת אתה, זה היה נורא חופשי. אתה צריך לזה מספר. הרמב"ן הרי תמה, זה בתחילת ההשגות שלו לשורש הראשון, הרמב"ן שואל, מי אמר שיש תרייג? אז יש איזושהי דרשה בסוף מסכת מכות, תורה ציווה לנו משה, תורה זה תפרש י"ד, ועוד שתיים מפי הגבורה, זה אגדתא כזאת של רבי סימנאי. מזה אתה בונה את כל תורה בעניין המצוות, וכולם מתווכחים מה נכנס ברמח ובשסה ובתרייג. מי אמר בכלל שיש דבר כזה? אתה שמצבים אותו אומר שאין, זה לא נכון, זה סתם נמצא כל זה. אבל הרמב"ן אומר, יש לנו מסורת כזאת, וכנראה שהייתה איזושהי מסורת כזאת שזה כן ככה. ולכן הוא נכנע בסוף, אבל הוא אומר, לא מבין, מה...
מי שאומר ככה הוא קורא לו רפורמי.
אה? זאת אומרת מה שאל אומר את זה באמת, וגם למתקנה הוא אומר את זה. הרמב"ן מעלה אהבה מן, הוא אומר יש לנו מסורת כזאת ואין מה לעשות, כנראה מקובלם רבותינו קיבלו שזה בכל זאת מספר רציני. כי תבין, אפשר היה להגיד גם האגדת של רבי סימנאי, זה לא בגלל הזלזול ברבי סימנאי. רבי סימנאי אסף את המצוות לפי חשבונו ויצא לו תרי"ג מצוות, מה? בסדר גמור, אבל זה לא אומר שיש מסורת מסיני שחייב להיות תרי"ג מצוות. אולי רבי נהוראי שחלק עליו יש לו רק יש לו 700 מצוות או 400 מצוות או 1000 מצוות, רבי סימנאי יצא תרי"ג. צריך להניח משהו גם, זה לא בגלל שאני לא מסכים עם רבי סימנאי, אלא שאני חושב שהמספר של רבי סימנאי הוא לא מספר מחייב, אלא זה מה שיצא לו, הוא ספר וזה מה שיצא לו. אז אם מישהו חולק עליו בכמה מצוות או משהו כזה, יצא לו מספר אחר. מי אמר שכולם צריכים להתכוונן אל המספר הזה שהוא מספר נתון, שכולם צריכים להסכים לו? זה מה שטועה הרמב"ן. הרמב"ן אומר, כנראה זה מסורת, עובדה שכולם מסכימים לזה, וזהו.
אוקיי,
כי אמרה לבי,
אתה חולק את
הלכה, אין סוף. בסדר, זה לא סוגיה הלכתית. אז הוא אמר, תרי"ג מצוות, הוא דרש את זה מהפסוק, תורה ציווה לנו משה, זה כמובן נראה אסמכתא, אבל לא משנה, ככה הוא אומר, וזה הסתדר לו יפה, יצא לו תרי"ג. על האגדת הזאת לבנות את כל הספרות של מניין המצוות והוויכוחים והפולמוסים וכל אין, נראה לי מופרט. אבל טוב, ככה הראשונים קיבלו וזהו. בכל אופן, למה אמרתי את כל זה? כן. לא, שהרמב"ן אומר לו, כתוב מצוות הסנת, חזר לא עסקו במניין המצוות. זה הרמב"ם, מסיבותיו המתודולוגיות, וכך נכנסתי לכל העניין הזה. אבל חזר לא עסקו במניין המצוות. והרמב״ם כל פעם שאומר, חז"ל אמרו שיש פה שתי מצוות. הם אמרו שיש פה שתי מצוות, אבל הם אמרו שזה בכלל כמניין המצוות כשתיים. לא עסקו במניין המצוות. הבאתי פעם את הדוגמה הזאת של בתחילת איזה הוא נשך, יש איסור ריבית ואיסור נשך. עכשיו, המשנה אומרת שבכל מקום שיש ריבית יש נשך, כשיש נשך יש ריבית, זה תמיד בא ביחד. מה ההבדל? אז ההבדל הוא, רש"י מסביר שם, ההבדל הוא שהמשנה הראשונה באיזה הוא נשך. ההבדל הוא שריבית פירושו להרבות את ממוני שלא כדין, ונשך זה לנשוך את ממונו של הלווה שלא כדין. תמיד, זה שני צדדים של מטבע, אני לוקח ממנו, אז ממוני מתרבה, ואותו אני נושך. אז ברור שזה שני צדדים של אותה מטבע. הגמרא אומרת, שמה צריך את שניהם? לעבור עליו בשני אלאווים. הרמב"ם מונה אלאו אחד. כתוב בגמרא, לעבור עליו בשני אלאווים. הרמב"ם מונה אלאו אחד. למה? כי זה כפול, זה אותו זה. אבל עוברים שניים. כתוב בגמרא. הרמב"ם אגב בהלכות מלווה ולווה כותב שנשך ותרבית מי שעובר על שניים, אבל מניין המצוות נכנס אחד, כי זה כפילות. אז הרמב"ם עצמו מבין שחז"ל כשהם אומרים שתי מצוות זה לא אומר אוטומטית שצריך לנות שתיים, זה אומר שעברת שני איסורים, בסדר, אבל זה לא אומר שהם יצטרכו למנות כשניים, אין, יש כפילות ביניהם, למה למנות שתי מצוות פה? אמרו לך גם נשך וגם תרבית כדי שתדע שאתה סופג 80, נגיד אם אתה סופג מלכות, לא חשוב. אז חזל, זה מה שהרמב״ן תוקף אותו בכמה מקומות על הראיות שהוא מביא מחזל. חזל לא עסקו במניין המצוות, זה שהם אמרו מצווה ומצווה, זה לא אומר זה שתי מצוות במניין המצוות. זה לא, הם לא עסקו בזה. זה רק הערה. כל כך ענייננו. אז מה, מה שהרמב״ם בעצם אומר כאן, נחזור עכשיו לעיקרון. אז אני מדבר עכשיו בעיקר על הדוגמה הראשונה. לשתי הדוגמאות האחרות נחזור כשנגיע ללוגיקה דאונטית אולי. זה נושא מעניין בלוגיקה דאונטית, זה CTD, זה קונטרארי טו דיוטי. זאת אומרת, והשיב את הגזלה אשר גזל, אסור לגזול. יש מצווה שאם גזלת, תשיב. זאת מצווה שפונה לעבריינים. מצווה שמוטלת מראש העבריינים, זאת אומרת, היא מניחה עבריינות, המצווה הזאת. אם אין עבריינות, אין שום משמעות למצווה הזאת. זאת אומרת, התורה עצמה מניחה עבריינות כשהיא מגדירה את המצווה הזאת. אוקיי? עכשיו, זה דבר מסובך לפרמול. בלוגיקה דאונטית. זה יוצר המון בעיות בפרמול. זה אני מקווה שאני אגיע כשנדבר על זה.
מה
זאת
אומרת, אם אני חברנו? כל המצוות הם...
לא, המצוות הם מצוות. אסור לאכול חזיר, צריך...
לא תגזור, לא תגנוב, לא...
לא, אתה לא מניח עבריינות. זה אוסר עליך לגזול, לאיפה? זה מניח שלא תגזול. אם גזלת, זאת עבירה.
למה הוא אוסר?
הוא אוסר כדי שלא תגזול. אבל אחרי שהוא אסר, אז באמת לא תגזול. אבל המצווה של להשיב את הגזלה זה לא אותו דבר. ושיב את הגזלה זה מניח שכבר עברת על הלב שלא תגזול, עכשיו אומרים לך ושיב את הגזלה.
אם ענשת, אז אתה צריך לשאת אותה ולא
לגרש. אם ענשת, אז צריך לשאת אותה, זה באמת הקונטרארי טו דיוטי. כי זה, אם ענשת, אתה צריך לשאת. פה מופיע הפוך. אחרי שנסעת, אסור לך לגרש. זה שרשרת משולשת. זאת אומרת, אסור לך לאנוס. אם ענסת אתה צריך לשאת, לא אתה אסור לגרש. זה עוד יותר מורכב. בכל אופן, אז אני מדבר כרגע על הדוגמה הראשונה, כן? על הכפילות בין לב לבין עשה, שיש להם את אותו תוכן. סליחה, אני רק חבא את העמדני. הדוגמה הראשונה נגיד כמו שבת, בסדר? לב ועשה על שמירת שבת. קודם כל לגבי מי שלא טעה, לא טעה בזה אדם מעולם, אז רבי ירוחם פרלה מביא שהרס"ג כן טעה בזה, טעה במרכאות. הרס"ג חולק על הרמב"ם בעניין הזה. הרס"ג באמת מונה מצווה אחת. רבי ירוחם פרלה תמה על הרמב"ם. למה למנות את זה? הרי זה כפילות. בשורש התשיעי הסברת שאם יש איזה כפילות אז לא מונים. נו, אז מה זה משנה איך התורה מנסחת את זה? גם בין לבים אגב התורה לא תמיד מנסחת בדיוק באותה מילים. פעם כתוב לשבות בשבת, כתוב לשמור שבת, כתוב, לא משנה, התוכן הוא אותו תוכן, מה זה משנה הניסוח? אז הוא לא מבין, הוא שב וצריך עיון עליו. למה למנות, למה זה לא נכנס לשורשי הכפילות? אחרי זה הוא אומר שרס"ג באמת לא מונה. עכשיו אתם יודעים, הרי ספר מצוות של רס"ג הוא ספר מצוות של רבי ירוחם פרלה שמתעלל ברס"ג. זאת אומרת, הוא המציא את זה, אין ברס"ג אי אפשר לדעת שום דבר, אז רס"ג זה איזשהו פיוט כזה. אז רבי ירוחם פרלה מחלץ מתוך הפיוט הזה מה המצוות שלהם רס"ג מתכוון, כי זה הרי שיר, כל מצווה זה מילה או שתיים, אתה לא יודע בדיוק לאיזה מצווה הוא מתכוון, אז הוא מפרש איזה מצווה הוא מתכוון, ואז מסיק מזה גם כל מיני מסקנות, שלושה כרכים כאלה. הספר המצוות של רס"ג, אם תדפיס לו נטו, זה שלושה עמודים.
זה שיר.
זה שיר, 613 מילים כפול שתיים, זאת אומרת 1200 מילים, זה הכל. בכל אופן, אז לכן גם הכללים של רבי ירוחם פרלה צריך להיזהר איתם, כי זה לא רס"ג, זה רבי ירוחם פרלה איך שהוא הבין את רס"ג וניתח את מה שהוא הבין והוציא מזה. הוא כותב, רבי ירוחם פרלה גם כן דמות מדהימה, הוא עשה עבודה רגישות מחקרית ממש מרשימה. האיש היה חוקר אחראי, שיטתי, מסודר, באמת בצורה מופלאה ממש.
הוא
לקח את רס"ג כי בו הוא יכול להתעלל. רס"ג לא אמר כלום, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה עם רס"ג. זאת אומרת, אני חושב שזה הנקודה. הוא תילאתי, מה שהוא עושה עם רס"ג שם זה לא יאומן. זאת אומרת, הוא מכניס שם את כל התורה כולה. חיבור שלו.
הוא גם היה סוחר, לא? בוורשה.
כן, בסוף ימיו הוא היה בירושלים, הוא לישב ולמד, הוא עלה לירושלים בשישב ולימוד, לא עסק בכלום. אבל אני לא יודע מה הוא עשה בחוץ לארץ, אני לא יודע. בכל אופן, אז הוא בשורש, הוא עובר על השורשים גם, הוא מסביר מה דעתו של רס"ג על כל אחד מהשורשים. הוא טוען שרס"ג לא מקבל את השורש השישי. רס"ג שיש כפילות בין לב לבין עשה מונה אחד. הוא אומר, איזה מהם שהעניין המצווה מבואר בו? איזה למנות? למנות כעשה או למנות את הלב? איזה שעניין המצווה מבואר בו? מה הכוונה איזה שעניין המצווה מבואר בו? אם אני מבין נכון, למרות שעוד פעם בדקתי וזה לא עומד במבחן כל הדוגמאות של רס"ג, אבל אם אני מבין נכון, מה שהוא מתכוון זה לפי תוכן המצווה. אם המצווה אוסרת עליך לעשות מלאכה, אז אתה מונה את זה בתור לב, לא משנה שאומרים לך תשבות, אומרים לך לא תעשה מלאכה. פרקטית, מה שזה מטיל עליך זה לא לעשות מלאכה, אז זה לב. אז רס"ג מונה את המצוות האלה בתור לב בעצם. וזהו. לכן אמרתי לכם שברמב"ם יש עוד חידוש, לא רק שמונים שניים, אלא שמונים את האחד בתור עשה ואת השני בתור לב. גם זה חידוש. כי רס"ג מבין ששניהם זה לבים. ולכן הוא מונה רק אחד. אז באמת איך להבין את הרמב"ם? רס"ג נראה, רבי חנן פעלה לכאורה צודק. אז זאת כפילות. התוכן הוא אותו תוכן. אז למה למנות שתי מצוות? אז כאן צריך באמת להיכנס ל, 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 לשאלה מה ההבדל בין לב לבין עשה, בכלל. לא בשאלה של כפילות. מה באמת ההבדל בין לב לבין עשה? אם אני אנסח את זה בצורה פשוטה, אז אני אומר כך. נגיד שאני כותב, נגיד שאני, או, לא, לפני כן. בפשטות ההבדל בין לב לבין עשה, זה בשאלה מה המצווה מטילה עליך. האם המצווה אוסרת עליך משהו, זאת אומרת מטילה עליך חובה לחדול, או שהיא מטילה עליך חובה לעשות. אם זה חובה לעשות זה מצוות עשה, אם זה חובה לחדול זה מצוות לא תעשה. או במילים אחרות, על מצוות לא תעשה עוברים בקום עשה ומקיימים אותה בשבע אל תעשה. מצוות עשה זה הפוך, מקיימים אותה בקום עשה ועוברים עליה בשבע אל תעשה. אוקיי? זה בפשטות זאת ההגדרה. אלא מה? שההגדרה הזאת לא עומדת במבחן העובדות. למה? כיוון שיש מצוות בתורה שהן מצוות עשה שמצוות עליי לחדול, ויש מצוות בתורה שמצוות לא תעשה שמצוות עליי לעשות. יש מצוות כאלה, ולכן ההגדרה הזאת לא עומדת במניין, במבחן העובדות, אם הגמרא נקראת עובדות. מבחן הגמרא, זה לא עומד במבחן הגמרא. איך אני יודע את זה? בלי זה לא היה שורש אישי. הרי השורש השישי הוא הדוגמה, כי בכל מקום שיש כפילות בין לב לבין עשה, מה זה אומר כפילות? כפילות פירושו ששתי המצוות מטילות עליי את אותה חובה. אבל איך לב ועשה יכולים להטיל אותה חובה? הרי לב מטיל עליי חובה לחדול, ועשה מטיל עליי חובה לעשות. אז איך יכולה להיות כפילות? אם יש דיון על כפילות, פירוש הדבר שיש עשים שמטילים עליי לא לעשות, ויש לבים שמטילים עליי כן לעשות. נכון? אחרת לא הייתה נוצרת כפילות אף פעם. אז הדוגמה לזה כבר הבאתי את שבת, למשל. דוגמה אחרת זה לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך. אז הרמב"ן לפחות מבין שזה כפילות, בעצם למנוע מכשולים בבית, אז לבנות מעקה וכמובן לדאוג לזה שלא יהיו מכשולים, כן? שלא יהיו דברים בלי מעקה שאפשר ליפול. אז עוד פעם, זה לאו ועשה כפולים. אז הכפילויות מראות שההגדרה הלשונית להבדל בין לאו לבין, או ההגדרה הביצועית להבדל בין לאו לבין עשה לא מחזיקה מים. ההבדל בין לב לבין עשה הוא לא הבדל ביצועי. הוא לא בשאלה אם אני חודל או עושה. הקריטריון הוא לא קריטריון ביצועי. אגב, יש מצוות שהן לא כפולות ומפירות את הכלל הזה. לא, המצוות הכפולות זה הגדרה, בהגדרה מפירות את אחד מהצדדים. אבל יש מצוות לא כפולות. למשל, לא תמוד על דם רעך. מה זה לא תמוד על דם רעך? זה חובה להציל מישהו שנמצא במצוקה, נכון? להציל זה פעולה. זאת אומרת, זה אוסר עליי לשבת ולא להציל. זה אוסר עליי מחדל, זה מצווה עליי לעשות. מקיימים את זה בקום עשה, ועוברים על זה בשבע אל תעשה, כמו מצוות עשה. אבל זה לאו, לא תמוד אדם רעך. אוקיי? ופה אין כפילות. אני לא אומר איזה מכפילות, אני אומר עצם התוכן. יש עוד דוגמאות לזה. אוקיי? אז זה אומר בעצם...
בלטלין.
מה?
בלטלין.
בלטלין.
צריך שלם.
כן, נכון. צריך שלם, נכון, בדיוק. אז הקריטריון הראשוני שהיינו חושבים עליו, שזה הקריטריון הביצועי, מחדל מול מעשה, לא מחזיק מים. אז מה כן? אז מה ההבדל בין לב לבין עשה? אז יש מאמר של אהרון שמש, הוא מרצה לתלמוד בבר אילן, והוא כתב פעם בתרביץ שהוא הראה שיטות הארכיאולוגיה התלמודית, אז הוא הראה שהדורות הקדומים של התלמוד תפסו את זה באמת לפי קריטריון ביצועי, את ההגדרה של לב ושל עשה. מה שאני אמרתי שזה לא עומד במבחן העובדות התלמודיות, זה הכוונה מאמרות מאוחרות. את הדורות המאוחרים בגמרא כבר שינו את ההגדרה. אגב, זו תופעה מאוד נפוצה ומעניינת מאוד. הגמרא יותר מופשטת מהמשנה. ככל שהדורות מאוחרים יותר, המחשבה הופכת להיות יותר מופשטת, באופן מאוד מובהק וברור. כל כלל שבמשנה היה מעשי, בגמרא הפך להיות מופשט. לא כל, אבל הרבה. הופך להיות מופשט. דורות המוקדמים עבדו פשוט, הדורות המאוחרים עשו הפשטות.
היה צריך להיות הפוך.
זה...
המשנה היא משהו כללי מופשט.
המשנה משתמשת בשפה ובצורת חשיבה מאוד מעשית. אם הגמרא צודקת שזה פירוש המשנה, אז המשנה מתכוונת לקריטריונים מופשטים. חוקרים בדרך כלל לא חושבים ככה, הם מפרשים את המשנה מתוך המשנה ואת הגמרא מתוך הגמרא. אז כשמסתכלים על זה במבט של חוקר, אז זה אומר שהמשנה הייתה קונקרטית, והגמרא, גם בדיני קניינים אפשר לראות חשיבה הרבה יותר מודרנית בגמרא, הרבה יותר מופשטת. המשנה מאוד קונקרטית
בכלל העולם, אבל זה לא, הכל הולך להיות יותר מופשט
בדורות שלנו לפחות. זה ודאי ככה,
פעם לא יודע, קלו בסחר חליפין ונהיה כסף ונהיה זה, והיה קורבנות ועכשיו יש תפילה.
גם התהליכים האלה, אגב, בהגדרות הקניין והגדרות הכסף, גם שם רואים את התהליך הזה של תלמיד שסדרת בדיוק על הקניין לכסף, איך זה עובר מהמשנה לגמרא ונהיה יותר מופשט, פחות קונקרטי ויותר מופשט. מעשי הקניין
קורבנות, בכלל כל ה...
לא, קורבנות פחות חרב הבית.
לא, אבל בכל זאת, אתה יודע, היה צריך יותר אמצעים. היום אנשים יותר קל להם להבין דברים שהם, אתה לא צריך אמצעי בשביל כל דבר. זאת אומרת, אני חושב שפעם, לא יודע, ככה ראש שבן אדם בשביל להתחבר או בשביל עבודת השם היה צריך דברים. אפילו הרמב״ם כותב שהיה צריך קורבנות והיה צריך זה, והקדוש ברוך הוא לאט לאט צמצם את זה למקום מסוים ולדרך מסוימת לכדי לעקור לאנשים את ה...
אולי בסוף לא יהיה בכלל
לשיטתו, יכול להיות. כאילו התפילה היא הרבה יותר גבוהה מאשר הקורבן עצמו.
יש פעם נתתי על זה איזה שיעור, אתה עוד נזכר בזה, אסוציאציה
תלמוד,
זה קשור לימים האלה, לכן אני נזכר בזה. נתתי איזה שיעור נדמה לי ביום הזיכרון, מה זה זיכרון? זכר המלאק, תמחה את זכר המלאק, לכאורה זה למחות את הזיכרון של המלאק, אבל ודאי שלא, הרי יש ציווי לא תשכח. אגב, זכור ולא תשכח זה גם כפילות. אז יש ציווי לא תשכח, מה זה תמחה את זכר המלאק? ברור שזה לא הכוונה לזיכרון של המלאק, אלא מה? זכר המלאק, הכוונה כל חלק מהמלאק. זאת אומרת, אל תשאיר זכר להמלאק, כמו שאנחנו משתמשים בצבא שלנו היום. אל תשאיר שום שמץ המלאקי. שום שמץ המלאקיות, או שום דבר שקשור להמלאק. תמחה את זכר המלאק. אז זה מה שזכר פירושו חלק מהדבר. שארית מהדבר, זכר מהדבר, חלק מהדבר. אוקיי? גם זיכרון זה כך. אנחנו תופסים היום שזיכרון זאת פעולה מנטלית. אנחנו זוכרים מישהו, פירושו שהתמונה שלו עומדת לנו בראש. נדמה שבלשון התורה זכר פירושו שמשהו מאותו מישהו נמצא אצלנו בראש, ממש. זה חלק ממנו שנמצא אצלנו בראש, זה לא שאנחנו זוכרים איזה פיקציה כזאת. אנחנו בונים תמונה שלו, אנחנו לא בונים תמונה שלו, אלא משהו ממנו נמצא אצלנו בראש פיזית. לא פיזית, אלא מטאפיזית, משהו מהנשמה שלו, כן, לא מהגוף שלו, אבל משהו ממנו נמצא פה. פעם תפסו את הזיכרון כמשהו מוחשי, משהו קונקרטי, משהו פה קורה. היום אנחנו עושים איזה הפשטה. מי צודק, אבל אנחנו עושים איזה הפשטה היום. היום מבחינתנו זה תהליך מנטלי. שדים. פעם חשבו ששדים זה ישים. היום אנחנו מדברים על חוקי טבע. חוקי טבע זה דברים מופשטים. חז"ל דיברו על אותו דבר, הם קראו לזה שדים. מה זה השד שאחראי על החוק השני של התרמודינמיקה? דיברנו על זה אולי פעם. שאייה יוקד שער, נכון? זה הגמרא שאומרת שזה השד שאחראי על התפוררות של בתים נטושים שלא גרים בהם, וכשכן גרים בהם אז הבית לא מתפורר. זה החוק השני של התרמודינמיקה. בסך הכל השד הזה שאייה, חז"ל ראו אותו כשד שאייה, שהוא מפורר בתים, הוא כזה עושה, לא יודע. ואנחנו היום תופסים את זה כאיזה תהליך מופשט, זה לא מישהו עושה את זה, לא משהו עושה את זה.
השד שמגדיל את האנטרופיה.
כן, בדיוק. אז לכן
זה באמת שד.
מה?
שמה זה באמת שד.
זה השדון של מקסוול, גם הוא... לא, השדון של מקסוול מקטין. בכל אופן, הטענה שבעצם דברים שנתפסו פעם כישים, כדברים מוחשיים, עברו הפשטה. למשל היום, כשמדברים על אלוקים, מדברים על חוויית אמונה, לא על אובייקט קונקרטי, הרבה אנשים לפחות. המון דברים עוברים את התהליך כזה, מין... מתמסמסים, הפכו מישים לתופעות, לתהליכים. כן? זו תופעה מאוד מעניינת. אני חושב שזה קורה גם בגמרא. וגם כאן, אתה אומר, בהתחלה אמרו, עשה את זה לקום ולעשות, ולא תעשה, פירושו לחדול. ואתה אומר, לא, לא, זה משהו מופשט יותר. זה לא, עוד מעט לא הגדרתי, אבל זה לא נקבע לפי המעשים, זה איזושהי הפשטה. תחשבו על תחילת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המוה והעבר. מה עושה עם זה הגמרא? יש קרן, שן ורגל, זה כבר במשנה מופיעים השמות האלה. אבל בגמרא מופיעות ההגדרות. קרן זה כוונתו להזיק ומשונה. נכון? זה ההגדרה של קרן. זה לא הקרניים האלה שנצאים. זה לא קרן, זה סתם, זה שטויות. בלבטים חושבים זה קרן. קרן זה דבר שדרכו להזיק והוא משונה. זה קרן. כלב שנושך זה קרן, כמובן. מי לא מבין את זה? אין לו קרניים והוא לא יודע מה זה קרניים. הכלב שנושך זה קרן בגמרא. למה? כי כוונתו להזיק והוא משונה. אין דרכו להזיק. אוקיי? שן זה דבר שיש הנאה להזקו. אז גמרא, אז פרה שמתחככת בפירות להנאתה, זה נזקי שן. כי שן זה, השיניים שלה לא רואות את הפירות ולא שום דבר. אבל שן זה מזיק שיש הנאה להזקו. אתם רואים? זה הפשטה מאוד ברורה. גמרא עושה הפשטה לארבעה אבות נזיקים שהם נורא מוחשיים. שן, קרן, רגל. זאת אומרת, אומרים לך הדברים הכי מוחשיים שיש. הגמרא עושה מזה שן הפשטות. זה הרבה פעמים ככה. אז שמש טוען שגם ההגדרות של לה ושל עשה עברו לאורך הדורות בגמרא, עברו הפשטה. בהתחלה זה התחיל בקריטריון ביצועי, וזה עבר לטענתו לקריטריון לשוני. תלוי איך התורה מגדירה את זה. אם היא מדברת בשפה פוזיטיבית, אז ועשית מעקה לגגיך, זה עשה. אם הגמרא מדברת בשפה נגטיבית, לא תשים דמים בביתך, זה לאו. ולא משנה אם זה מטיל עליך חובת עשייה או חובת מחדל. עכשיו, אני הבאתי את זה פעם במאמר שכתבתי על תורה ומדע, את הדוגמה הזאת. זו דוגמה מאוד יפה, בגלל שזה מראה שתורה ומדע הרבה פעמים לא צריכים להימצא ביחס קונפליקטואלי, אלא ביחס משלים. אז אם חוקר עבודה אחראית טובה, ואני חושב שהוא עשה עבודה טובה שם שמש, אז הוא נותן נתונים מצוינים, זה נקודת פתיחה מצוינת לעניין, אבל הוא גומר שם. כי הוא מקפיד על מדעיות של העבודה. עכשיו, הפרשנויות שאתה תיתן לזה זה פרשנויות, זה לא דבר מדעי. אז איש אקדמיה לא יכול לכתוב את זה. יכול אולי להעיר בסוף את זה הערה, אבל זה לא יכול להיות מאמר. המאמר צריך להביא דברים שפיטים. דברים שפיטים, הוא מראה, זה נורא, לגמרי שפיט. אתה רואה, בדורות הראשונים הקריטריון הוא ביצועי, בדורות האחרונים הקריטריון הוא לשוני. אלה עובדות, הוא יכול להגן עליהם, הוא יכול להראות את זה, זה שפיט לגמרי. הוא גמר את העבודה שלו בזה. עכשיו אני מגיע בתור לומד, לא אקדמי, ואני שואל את עצמי, לכל הרוחות והשדים, מה אכפת לי מהקריטריון הלשוני הזה? הלשון לא עומדת לעצמה, הלשון משקפת תוכן. למה הקדוש ברוך הוא בחר לנסח את זה בשפה פוזיטיבית וזה בשפה נגטיבית? זה הגרלה. אז אם זה הגרלה, אז מה אכפת לי אם זה מצוות עשה או לאו? למה יש הבדל בין עשה לבין לאו? זה לא הגרלה, הוא התכוון להגיד לנו משהו הקדוש ברוך הוא, נכון? כשהוא מנסח משהו כמצוות עשה ומשהו כמצוות לא תעשה, כנראה שהוא תופס את הדברים האלה באיזשהו אופן אחר. אז זה לא ביצועי, תכף לחשוב מה כן, אבל זה משהו אחר. הניסוח מבטא תוכן, הניסוח לא עומד לעצמו. עכשיו, את זה החוקר לא שואל. כי פה זה כמובן פתח לספקולציות, אני יכול לשער מה יכול להיות התוכן ולהציע הצעות, אבל איך אני אבדוק את ההצעות האלה? זה לא משהו שהוא שפיט. אז חוקר לא יכול לעשות את זה, החוקר מציב פני את העובדות. ולכן אני אומר, הוא עושה עבודה טובה. באמת עבודה טובה. למד מסורתי לא היה עולה על זה. או... תבינו שהרבה מאוד לומדים מסורתיים שלומדים כבר הרבה שנים, תלמידי חכמים, אברכים, ותיקים שלומדים, תשאלו אותם מה ההבדל בין לב לבין עשה, הם יענו לכם קריטריון ביטוי. למרות שזה ממש המרצות להגיד דבר כזה, כי הם לא חשבו על זה אף פעם. הם יודעים שזה לא נכון, אבל הם לא חשבו על זה אף פעם. אתה צריך להסתכל על העובדות רגע במבט לא משוחד, למיין אותן כמות שהן, להתעלם מההיגיון שלך, מהצברות שלך, קודם כל תסתכל מה העובדות. ואומר לזה, זה יתרון לחשיבה אקדמית, חשיבה מדעית, כאילו, לא משוחרר, לא כופף את זה למה סביר בעיניי ומה נכון. קודם כל בוא נראה מה העובדות. אגב, זה ויכוח בין הרמב״ם והרמב״ן, באופן מאוד שיטתי. הרמב״ן נצמד לעובדות בגמרא. והרמב״ם כופה את ההיגיון שלו על העובדות בגמרא. אם זה לא מסתדר, אז זה יסתדר. זאת אומרת, הוא נס את העובדות עד שזה יסתדר להיגיון שלו. והרמב״ן הרבה פעמים צועק עליו על העניין הזה. זה גישה מאוד יסודית שנמצאת במחלוקת ביניהם.
מוחקים את הכתב. מוחקים את המקרא ולא את
הדבר. מוחקים את הלשון ולא את הסברה. כן, זה בית יוסף הידוע. מה?
אלא
בית קרן
כוח חמית
הרמב״ם. הבית קרן. כן, נכון.
המחקר הזה, איך הוא מסביר את לא תעמוד ובלת עלינו, הוא אומר שזה מצוות עשה לפי התנאים.
כן. כנראה, אבל הוא לא מצא התייחסות של הדורות ההם לכל אחד מתארג המצוות, אז אני לא יודע למה הם תחסו, אבל הוא הראה באופן מאוד עקבי שההתייחסות היא התייחסות ביצועית. ממילא, כנראה שלא תעמוד על עמריך, כנראה אצלם היה מצוות עשה. לא יודע. אין להם התייחסות לכל דבר כזה, אז אני לא יודע, אבל זה מה שיוצא. עכשיו, אז אני התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, אז מה עומד מאחורי זה? אז הצעה הראשונה, דיברתי עם אנשים קצת, התלבטתי. הצעה הראשונה הייתה, טוב, רצו להגיד לי את הנפקמינות. זאת אומרת, הרי למצוות עשה אתה צריך להוציא עד חומש ממונך. המצוות לא תעשה, צריך להוציא את כל ממונך. אוקיי? על עשה דוחה לא תעשה. על עליו לוקים. על עשה לא לוקים. יש הרבה השלכות לזה בין לב לבין עשה. כשהתורה מנסחת משהו כעשה, היא רוצה להגיד שעל זה לא לוקים, שעל זה לא צריך להוציא את כל ממונך, שזה ידחה לא תעשה וכו'. זה לא יכול להיות הסבר. נכון?
זה רק סימפטום.
ברור, זה רק הסימפטום. יש סיבה למה לא לוקים על זה, או למה לא מוצאים על זה את כל הממון, כי זה עשה. זה עובד הפוך. זה לא עשה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שלא ילקו על זה. לא לוקים על זה כי הקדוש ברוך הוא החליט שזה עשה. אבל אני שואל, למה הוא החליט שזה עשה? עדיין צריכה להיות הגדרה מה זה עשה, מה זה לאו. זה מזכיר לי שפעם למדנו את הסוגיה של רבי יוסי הגלילי, שקודשים קלים המון בעלים. השאלה שאלה שכמובן, באיזה מובן זה ממון בעלים? הרי אסור לעשות עם זה כלום, חוץ מאשר המצווה לאכול את זה. בכל מה חסור, אז מה ההבדל בזה לבין קודשי קודשים? למה זה קודשים קלים? דווקא מילה, אפשר לקדש בזה אישה, מה הבעיה? זה לא עוזר כלום, זה הסימפטום. אחרי שזה ממוני, אז אני אקדש בזה אישה. והשאלה באיזה מובן זה מוגדר כממוני? באיזה מובן זה ממוני יותר מאשר קודשי קודשים? מה ההבדל? הסימפטום הוא אף פעם לא הסבר. הסימפטום, אחרי שאתה מבין את ההסבר, אתה תוכל להסביר את הסימפטומים. אבל הסימפטום הוא רק אינדיקציה. אולי ירמוז לך מה ההסבר. אז אף פעם לא יהיה הסבר עצמו. גם כאן, כשאתה שואל מה ההבדל בין לב לבין עשה, אתה אומר זה הלשון. עכשיו, הלשון משקפת תוכן. מה התוכן? הנפקמינות. הנפקמינות זה לא התוכן. הנפקמינות זה הנפקמינות של התוכן. ואני שואל מה ההבדל. אוקיי? זאת באמת, השאלה היסודית. מה ההבדל בעצם בין לב לבין עשה? אני אשאל, אני אציג את זה בצורה נוספת. נגיד שהתורה אומרת, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין. יש הבדל בין זה לבין להגיד, אני רוצה שתהיה עם תפילין. שלילה כפולה מחזירה אותנו לאותו מקום. נכון? שני משפטים שקולים לוגית. עכשיו, הראשון הוא לב, כי כתוב לא. שמר, פן, על ולא, דיברנו בשיעור שעבר, נכון? זה לב. הראשון אומר, תניח תפילין, והוא תותפות בין עיניך. תניח תפילין. זה עשה. איך ייתכן שיש שתי מצוות שונות שהמשפטים שמלמדים עליהם שקולים לוגית? אם הם שקולים לוגית, יש להם אותו תוכן. הם שקולים לוגית, אפשר להחליף את האחד בשני. אז איך ייתכן שזה עשה וזה לאו? זה מחדד עוד יותר את זה שלא יכול להיות שהקריטריון הלשוני עומד לעצמו. חייב להיות הבדל תוכני. כי אם לא יהיה הבדל תוכני, אז הלשון היא סתם צורה אחרת להגיד את אותו דבר. אתם מבינים שזה מחזיר אותי לרבי ירוחם פרלה ולרמבה. כי בעצם אם זה שתי לשונות שונות שאומרות את אותו דבר, אז זה בדיוק הסיבה להחזיר את זה לשורש התשיעי ולהגיד זה כפילות. למה למנוע שניים? אני מגיע בחזרה לשאלה שבה פתחתי, חייב להיות שיש איזשהו הבדל מהותי בין לב לבין עשה, שמחלק ביניהם, הוא יותר את הנפקמינות, והוא זה שגורם לרמב״ם להוציא את זה מכלל העיקרון של הכפילות, אלא למנות את הלב עם הלבים ואת העשה עם העשים. והשאלה מה זה הדבר הזה? כששלילה כפולה, אני אומר עוד פעם, זה אינדיקציה כי זאת כפילות. אני פה, לא נשאר לי הרבה זמן, אז אני רק אדבר על השלילה הכפולה. את ההסבר אני אתן בפעם הבאה כבר. השאלה הזאת שנוגעת לשלילה כפולה היא שאלה שגויה. אין פה שלילה כפולה. שאומר לך, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין. האם זה משפט שקול לוגית, אני רוצה שתהיה עם תפילין? לוגית.
לוגית כן.
דתי לא.
הוא לא גוזר את המשמעות מאחורי.
אתה רוצה ואתה לא, זה לא קומוטטיבי. אתם מחליפים את הסדר של המילים. זאת אומרת, לא רוצה שתהיה בלי תפילין, אתם מחליפים, רוצה שלא, לא תהיה בלי תפילין. זאת אומרת, אני רוצה שתהיה עם תפילין. החלפתם את הרוצה ואת הלא. זה לא קומוטטיבי. לא רוצה, זה דבר כמו רוצה שלא. נכון? זה לא אותו דבר. רוצה שלא, זה משהו הרבה יותר חזיתי. אני לא רוצה, זה רק שאין לי את הרצון. רוצה שלא, זה משהו אחר לגמרי. אני אומר, אני רוצה שלא תלך לאוסטרליה. שאלה אחת. אני לא רוצה שתלך לאוסטרליה. לא אכפתי אם לא, אם לא, אני לא רוצה שתלך. אין לי את הרצון שתלך. זה הכל. אוקיי?
אבל אתה יכול.
אבל אתה יכול, למשל, זה קיצוני. אחרי זה נראה שזה אפילו יותר מזה. אפילו אם אתה לא יכול, זה עדיין לא אומר אותו דבר. אבל פה אני רק מצביע על זה שכבר בשאלה עצמה יש בעיה. זה לא, אין שקילות לוגית. זה לא באמת שקול לוגית. עכשיו, צריך, ועדיין לא הסברתי מה ההבדל, אבל זה כבר נותן את הרמז הראשון. זה מה ההבדל. ההבדל בין רוצה שלא לבין לא רוצה שכן. זה בעצם ההבדל. יש לפעמים, נגיד, אני כבר אגיד עכשיו אולי, בשמירת שבת, יש לי מצווה לשבות בשבת, ויש איסור לעשות מלאכה בשבת. המצווה לשבות לא אומרת שלא רוצים שאני אעשה מלאכה. רוצים שאני אשבות. כמובן, בשביל לשבות צריך לא לעשות מלאכה. אבל אין לתורה עניין עם המלאכה. המלאכה לא אכפת לה. היא רוצה שאני אשבות. ברור שאם אני עושה מלאכה, אני לא שובת. בסדר, זה בעיה. כשהתורה אומרת, אל תעשה מלאכה, יש לה בעיה עם זה שאני עושה מלאכה. לא עם זה שאני לא שובת. הבעיה שלה בזה שאני לא עושה מלאכה. זה משהו אחר. מה יקרה למשל?
זה לא מצפים אותך?
מה? כן, מה יקרה למשל אם אני עושה מלאכה באונס? נגיד, אוקיי? על הלב לא עברתי. אונס ולנערה לא תעשה דבר. אונס רחמנא פטרי. אז ודאי שתעשה לא קיימתי. תכלס לא שבתתי. אז הנה דוגמה לזה, זה לא שקול לוגית. להגיד לך שאני רוצה שתשבות, זה לא אותו דבר כמו להגיד לך אני לא רוצה שתעשה מלאכה. הנה דוגמה. להבדל ביניהם. ברגע שיש נפקא מינה, זה כבר לא שקול לוגית. זה לא נפקא מינה ממש הסימפטום. זה מצביע על הבדל מהותי. שיש הבדל בין עליו לבין נעשה. מבחינת העשה, אונס עליו כמן דאבה. זאת אומרת, אם עברת אונס, זה לא נקרא שעשית. אתה לא אשם, אז לא נקרא שעשית. את המצווה לא קיימת. על עליו, את עליו קיימת. זאת אומרת, על עליו לא עברת, אם זה אונס. אין עליך עליו. אוקיי? אז יש הבדל בין להגיד דבר בשפה פוזיטיבית, בשפה נגטיבית. אבל זה עוד...